אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
הילדה שרה לנחל של לאה גולדברג הוא שיר שמערבב אימה ורוך. לאן ניסה הזרם את פניי הקטנים? למה הוא קורע את עיניי? ביתי הרחק בחורשת אורנים, עצובה לבשת אורניי. פיתני הנחל בזמר גיל, רינן וקרא בשמי, הלכתי אליו אחרי הצליל, נטשתי את בית אמי, ואני יחידה לה, רכה בשנים, ונחל אכזר לפניי. לאן הוא נושא את פניי הקטנים? למה הוא קורע את עיניי? תקשיבו לזה. מצד אחד, תמימות של פנים קטנים, זמר גיל, תמונה פסטורלית של נחל ואורנים. ומנגד, הניפוץ המהיר של התמימות, הגילוי שהנחל יכול להיות גם אלים ואכזר, ושאלות נוקבות כמו למה הוא קורע את עיניי. אני מתפתה לדמיין את גולדברג כותבת אותו כשהיא יושבת על שפת המים, עת ביד אחת והסבים נתלשים ביד השנייה, אבל האמת הרבה פחות רומנטית. השיר הזה בכלל נכתב במרפאת שיניים. במקום תפאורה של גבעה ירוקה וקולות פכפוך, סביר יותר להניח שהיו שם תאורה אפרורית, מגזינים ישנים וחרדה דנטלית. ככה זה נשמע במילים של גולדברג שסיפרה בריאיון לעידה צורית. אצלי כמעט לעולם אין התרשמות ישירה שבאה לידי ביטוי במה שאני כותבת. ויום אחד, על הצעה של בחורה סנטימנטלית אחת ללכת לראות נוף יפה בעמק הירדן כדי לכתוב שירים שם, אמרתי שאינני כותבת שירים בנוף יפה. אמרה לי, זה לא ייתכן. איפה כתבת למשל את שירי הנחל שלך? אמרתי לה את האמת, בחדר המתנה של רופא שיניים. היא חשבה שאני מתלוצצת, אבל באמת כך היה. לעומת השירים מלאי הדרמה והיופי, המכתבים של לאה גולדברג מסרטטים דיוקן ארצי והרבה יותר נאמן לחיי היומיום שלה. האירועים שמתוארים במכתבים היו שגרתיים ואפורים הרבה יותר מאלה שמופיעים בשירים, אם כי לא פחות מאתגרים. עמוק בטל, יותר כמו עמוק במס. אתם ואתן מאזינים לאל החתום, הסקט מבית אביחי, הפודקאסט שמוציא מהמעטפות מכתבים שכתבו אנשי ונשות רוח מההיסטוריה היהודית והישראלית. אני ליעד מודריק, ואנחנו מתחילים. זה כאילו מנוגד לאיך שאנחנו מדמיינים אותה, מסתגרת בחדרה, מתייסרת באיסורי כתיבה. נראה שהיא התייסרה אולי באמת באיסורים של כאבי שיניים.
ושאפילו כאב שיניים יכול להנביע שיר אהבה נפלא.
זה פרופסור גדעון טיקוצקי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר ועורך שחשף לציבור מאות שירים גנוזים ואפילו רומן גנוז אחד מאת לאה גולדברג.
אני חושב שלאה גולדברג במובן הזה יש בה איזו כפילות שאני מרותק אליה. מצד אחד תפיסה מאוד אידיאליסטית של החיים ושל השירה, משהו מרומם ונעלה וככה נוגע בשפרירי עליון. ומצד שני, איזו תחושה של להיות בתוך החיים. וזה נקשר אצלה המון למושג שנקרא האומץ לחולין. זה האומץ להישיר מבט אל המציאות, לא לייפות אותה. להיות בתוך החיים, לא לשגות באשליות שווא, לא לחשוב שאולי המציאות זה זיקוקי דינור ושצריכים להתפתות אחר כל מיני מדוחים. היא בפואטיקה שלה, וגם נדמה לי שביום יום, מכוונת אל מציאות, מכוונת אל היות בתוך החיים. זה מזכיר במשהו גם את המשנה שירשנו מרחל המשוררת, לא באבי מעל, כאן על פני האדמה. הצורך הזה להיות בתוך החיים, עם כל זה שהשירה היא גם נגיעה בנעלם.
לאה גולדברג גדלה בקובנה שבליטה, עיר מזרח אירופית קטנה שבליבה אגם. הנוף שלה משובץ במבני באוהאוס ומזכיר את רחובות תל אביב של תחילת המאה ה-20. במלחמת העולם הראשונה, משפחת גולדברג גורשה מקובנה, כמו רבים מבני הקהילה היהודית שחיה ושגשגה שם. כשהמלחמה נגמרה, אחרי הרבה נדודים ותלאות, המשפחה הצליחה לחזור לעיר, אבל בדרך עבר עליה אירוע ששינה לנצח את חייה. אבא של גולדברג, שהיה כלכלן בכיר, נחשד בקומוניזם. במשך 10 ימים, הוא ניצב מול רובים של חיילים ליטאים שאיימו להוציא אותו להורג, כמו סיוט שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. האב שוחרר לבסוף, אבל האירוע הזה הפך לפוסט טראומה שרדפה אותו לשאר את חייו. גולדברג פיתחה יחסי אהבה שנאה עם ליטה, המולדת שעמדה כנראה בלב מחזור השירים הידוע שלה משירי ארץ אהבתי.
מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר. ושבעה ימים אביב בשנה, וסגריר וגשמים כל היתר.
ב-1935, אחרי לימודים בקובנה ובגרמניה, היא הגיעה לארץ ישראל, ודי מהר היא הפכה כאן למעצמה ספרותית. גולדברג לא חיכתה למוזה, היא עבדה קשה, וכתבה איפה שרק יכלה. היא מוכרת בעיקר בזכות השירים שכתבה, ביניהם גם כאלה שהפכו לקלאסיקות ישראליות שכולנו מכירים. וגם בזכות ספרי הילדים שלה כמובן.
בעמק יפה בין כרמים ושדות עומד מגדל בין 5 קומות.
אבל זה רק קצה הקרחון של העשייה היצירתית שלה. גולדברג תרגמה את צ'כו ואת טולסטוי ואת שייקספיר, היא פרסמה ביקורות תיאטרון בעיתון דבר, ולא בחלה גם בכתיבת מערכונים סאטיריים. היא לימדה באוניברסיטה העברית, והתלמידים שלה זוכרים אותה כדמות קצת מגושמת, תמיד עם סיגריה ביד, מרתקת ומעוררת הערצה, על אף שלדבריהם היא לא פעם נראתה קצת כועסת. אחד הדברים שהרתיחו אותה יותר מכל מתברר, היה הבירוקרטיה הישראלית. אני אינני סוחרת, אינני חנוונית, אפילו אינני פקידה המקבלת משכורת קבועה, כתבה ב-1953 לפקיד מס הכנסה שדרש ממנה להסדיר חוב מס גדול בפעימה אחת. אני סופרת עברית המתקיימת משכר סופרים ושכר תרגום. הספר האחרון שתרגמתי היה עבודה של 5 שנים, מלחמה ושלום לטולסטוי. ותוכלו חושבת אני, אם אפשר גם במשרדים לדבר בלשון פשוטה של אנשים, להבין שאם יחולק שכרי לעבודתי על פי השנים הללו, הרי הרבה כסף אין לי. אחרי ששילמתי מה ששילמתי בעת האחרונה, אין לי עכשיו כסף. במכתב שנמצא במוזיאון המיסים בירושלים, אפשר לראות שמתחת ל4 המילים האחרונות, אין לי עכשיו כסף, גולדברג מתחה קו בולט. היא רק ביקשה שיפרסו לה את החוב לתשלומים, והדגישה. אינני מתכוונת חלילה להשתמט משום חובה כלפי מדינת ישראל, ואני רוצה מאוד לשלם כל מה שנדרש ממני וכל מה שמגיע ממני. אבל דרך הגבייה הזו לא תיתכן שתהיה בנוסח זה של השבוע האחרון. בכל הכבוד, לאה גולדברג. גולדברג הונצחה בסופו של דבר על שטר 100 שקלים, כפי שכולנו יודעים, אבל היא לא זכתה להנות בחייה מההכרה ומהרווחה הכלכלית שהייתה זוכה להן היום. אפילו שכ-400 שירים שלה הולחנו על ידי יוצרים שונים, והיא למעשה המשוררת המולחנת ביותר בעולם, התמלוגים שהגיעו לחשבון הבנק שלה בשנות חייה לא היו גבוהים. בפרס ישראל היא זכתה רק אחרי מותה, והייתה זו אמא שלה, צילה, שקיבלה אותו בשמה. יש פער בין השירים לבין המכתבים, כאילו יש שתי דמויות כמעט, אחת שהיא רגזנית כזאת, כועסת, והשנייה בשירים שהיא מלאת חמלה ויופי. אז איך מיישבים את הסתירה הזאת, או שאולי היא טבעית?
אני חושב שכמו כולנו, לאה גולדברג היא מקהלה של קולות.
זה שוב פרופסור גדעון טיקוצקי.
וזה פשוט תלוי ביום שבו אנחנו תופסים אותה, אפילו בשיר שבו אנחנו תופסים אותה. אני חשבתי ככה לשם הדברים האלה על שיר ילדים שהיא פרסמה ממש זמן קצר לאחר עלייתה לפורים בשנת 1936, וזה תחת מחזור שירים שנקרא מסכות עליזות, ולמעשה מדמיינת את עצמה כצפרדיה. פשוטכם אני אקרא. זה שיר קצר, הצפרדיה. מי ראה איך דודה לאה מתחפשת לצפרדיה? ירוקה היא כמו ברוש, מכף רגל ועד ראש. הידיים לא ידיים, העיניים כפתורים. ראש ירוק בלי שערות, בחיי כדאי לראות. איזה גוף והפרצוף, רק אל תתחפשו לזבוב. כי יודע דוד עליה גם לבלוע כצפרדיה. המתח הזה שבין פגיעות לבין היכולת לפגוע, בין הקורבניות או השקיעה באהבה נכזבת וכן הלאה, לבין זה שבעצם הכתיבה יש כבר כוח. זאת אומרת, בעצם זה שלאה גולדברג מסתכלת על הדברים מבחוץ, הווה אומר, כותבת אותם, היא כבר מעבר לחוויה הכואבת, מעבר לחוויה הקורבנית.
את הנזפנות והעקשנות גולדברג לא שמרה רק לפקידי מס אפוריים. גם היוצרים שעבדו לצידה חטפו ממנה לפעמים. אחד היוצרים האלו למשל היה אברהם שלונסקי, שהחל להתכתב עם גולדברג לפני בערך 100 שנה. הוא היה משורר ארץ ישראלי, מעמד מרכזי בתרבות העברית המתחדשת, והיא צעירה ליטאית שלמדה בברלין וכתבה בעברית. ההתכתבות הזו הפכה לידידות קרובה, אבל גם טעונה. כשהמפלגה הנאצית עלתה לשלטון בגרמניה, שלונסקי היה זה שעזר לגולדברג להשיג אישור כניסה לפלסטינה. גולדברג מצידה התרשמה מהחבורה הספרותית יחדיו, שכללה, חוץ משלונסקי, משוררים מיתולוגיים אחרים, כמו נתן אלתרמן, אברהם חלפי, יוכבד בת מרים ואחרים. גולדברג השתלבה בחבורה בתפקיד המזכירה, ושלונסקי, המנהיג, הכין לה הפתעה קטנה ובעייתית. רציתי לקבל את פניה בפנים מאוד מאוד צוחקות של ראות, לכן הוצאתי את ספרה טבעות עשן, הוא סיפר בראיון לרדיו. היא לא ידעה שהדבר עומד להופיע, וכשהבאתי לפניה את הספר, אור הוא פניה, פשוטו כמשמעו. יצאתי למקום שיצאתי, וכשחזרתי אני שומע התייפחות גדולה. לאה גולדברג בוכה. מה היא בוכה? הספר מלא שקיעות דפוס. אבל זו לא הייתה הפעם האחרונה שהשניים האלה רבו. ב-1967 שלונסקי הסתבך איתה פעם נוספת. הוא שלח לה מכתב שיועד לאדון נכבד גולדברג לאה. ובו הזמין אותה להשתתף בקבלת הפנים לזוג הפילוסופים האקזיסטנציאליסטים ז'אן פול סארטר וסימון דה בובואר שהגיעו לביקור בארץ. לא ידעתי שאני אדון וממין זכר, שרבטה גולדברג באותיות גדולות על מכתב ההזמנה. אני לא חייל, ושמי לאה גולדברג ולא גולדברג לאה. למה לא חתום שלונסקי אברהם והוועדה לקבלת סארטר ז'אן פול? על פניות בטון זה אינני עונה. אגב, בסופו של דבר, למרבה ההפתעה, גולדברג דווקא כן הגיע למפגש עם זוג הפילוסופים. אולי שלונסקי התנצל, ואולי הפיתוי לפגוש את צמד האינטלקטואלים גבר על הרתיעה מסגנון ההזמנה. אז למה המשוררת נרעשה כל כך מהפנייה הזו? כנראה שזה קשור לכך שהיא הייתה כמעט האישה היחידה בבוהמה התל אביבית של אז.
המכתב נותן לנו איזו הצצה לדימוי העצמי של לאה גולדברג באמת על רקע זמנה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שכיום כשאנחנו מדברים על לאה גולדברג, היא מזדהרת לנו מבעד לזמנים. בשעתה, כשהיא חיה, יש לשער שהיא הייתה תחת הצל בעיקר של שלונסקי ונתן אלתרמן. ואגב, גם שלונסקי עצמו, משלב מסוים, היה תחת הצל של אלתרמן, שהוא גידל, הוא גילה וכן הלאה. ויש פה גם העניין המגדרי, כפי שציין. זאת אומרת, התחושה הזאת שיש פה מועדון סגור של גברים, לכן גם הפורמליסטיקה במכתבים היא אדון נכבד, ופשוט זה מוציא אותה מדעתה, ומי כמונו היום יכול להבין לליבה.
אז איך זה שבסוף היא הגיעה למפגש?
כי נדמה לי שהיא הייתה גדולה מכל הטכניקליטיז האלה, מכל הדברים האלה הפורמליסטיים, והיא ידעה להבחין בניכר לטפל, ואני משער שגם היא ראתה מבעד לכעס שלה, היא יכלה להבין שהייתה שם מזכירה של שלונסקי שטעתה. אבל כן, עם ההבנה, זה עורר אצלה באמת איזה רגע שפתאום אנחנו רואים אותו בכתב, הודות לטעות ההיא.
הנשיות של גולדברג הקטינה אותה בעיני אנשים מסוימים, והיא הייתה צריכה להיאבק כדי להוכיח שהיא ראויה למעמד שלה. ואני מבטיחה לכם, היא בהחלט נאבקה. ההזמנה של שלונסקי חזרה אליו בליווי הערות מגולדברג ומכתב מפורט בכתב יד. אני מצידי מודיעה שאפילו אם יבואו הנה שייקספיר או טולסטוי, אני לא אגיב על מכתב הפונה אליי גולדברג לאה ואדון נכבד, ולא אשתתף בשום רשימה המזמינה אותי בלי לתרוח בענייני נימוס אלמנטרי של הזמנה. אני משערת שיושבת במזכירות איזו בחורה היודעת בקושי קרוא וכתוב, אבל החתום על המכתב צריך בכל זאת לראות מה כתוב בו. וסלח לי על ההטרדה ועל כל הפנייה הזאת, אך יש דברים קטנים הדורשים קצת טיפול אינדיבידואלי. כמעט 80 מכתבים עברו בין תיבת הדואר של לאה גולדברג בתל אביב לתיבת הדואר של טוביה ריבנר בקיבוץ מרחביה. ריבנר היה משורר, מתרגם ועורך, שהיה תלמיד של גולדברג וזכה כמוה בפרס ישראל על היצירה שלו. הידידות הקרובה בין השניים האלה הפכה את המכתבים ביניהם להזדמנות נדירה לפתוח צוהר לעולם של גולדברג, כי היא הרשתה לעצמה שם לכתוב לריבנר דברים שלא העלתה על הכתב בשום מקום אחר, אפילו לא ביומנים שלה. אני עוד לא הכנסתי את שגל שלי למסגרת, ובינתיים, כדי לזכות יום אחד בחתימתו, תרגמתי מרוסית איומה כמה שירים איומים שבאיומים שהוא כתב. היא כותבת לריבנר במכתב מ-1965. שגל הוא מרק שגל, אחד מגדולי הציירים היהודיים בכל הזמנים. וגולדברג מתייחסת במכתב ליצירה שלו שנמצאת אצלה. מזכירתי כמעט ויללה כאשר הכתבתי את השורות הסנטימנטליות הללו, והיא עוד איננה יודעת כמה זה נורא ברוסית הגרועה שלו. למה צריך צייר כזה גם לכתוב? והנה אני מתנקמת בו בשקט בשקט ומציירת ציורים קטנים לעצמי. האמת היא שגולדברג ציירה מאז ומתמיד בלי קשר לנקמה הזו שלה בשגל. היא הראה חלק מהספרים שכתבה, למשל את המפוזר מכפר הזר, והתנסתה גם בטכניקות של רישום, צבעי מים וקולאז'. ביומן שכתבה כשהייתה בת נוער, היא אפילו הצהירה על הפנטזיה שלה להיות גם ציירת.
אני חושב שהציור היה מין תרפיה. ואנחנו שוב חוזרים אל הרגע הקשה הזה, כאשר בתחילת שנות ה-60, אפילו סוף שנות ה-50, השירה של לאה גולדברג מותקפת על ידי בני הדור הצעיר, חלקם אגב תלמידים שלה באוניברסיטה העברית בירושלים, נתן זך ודן מירון ואחרים, חלקם לימים יעדנו את מה שאמרו, אבל היא מאוד נפגעת, והיא מרגישה שמפעל החיים שלה, שזו השירה, פשוט יורד לטמיון. התלמידים של לאה גולדברג, המבקרים הצעירים, אלה שכוכבם עכשיו דורך בשדה הספרות העברית, קשובים לשירה שמפועמת ממוזיקה אחרת. מושא התשוקה שלהם זו שירה אנגלוסקסית, שהיא בעיקר אחרי מלחמת העולם הראשונה, ויתרה על המבנים השקולים, אולי בעקבות המלחמה, איזו תחושה כללית של כאוס, של פירוק, של תוהו ובוהו, והשירה הזאת הרבה יותר משוחררת, היא גם אומרת שצריכים לחבר את החיים אל הספרות בצורה הרבה יותר אורגנית. לא ההפלגות והסמלים והאידיאלים הגדולים שיש לא פעם בשירים של המשמרת הוותיקה, אלא להכניס את המטבח, את ריחות המטבח אל השירה, כפי שכתב את זה אליוט. מכיוון שהם טוענים שכל השירה הזאת של לאה גולדברג מיושנת, היא שייכת לאיזה עולם שעבד עליו כלח, ואז הנחמה נמצאת לא במילים, אלא בציורים. ויש בזה גם איזה יסוד כמעט רגרסיבי, מכיוון שלאה גולדברג בזיכרונות שלה מספרת שממש בתחילת הדרך, אנחנו כאן בסופה, היא התלבטה בין ציור לבין שירה. כנראה שבגלל חוסר אמצעים בבית, היא בחרה בייעוד של המשוררת ולא של הציירת, למרות שהיא למדה ציור בצורה מקצועית וניבאו לה עתידות בתחום. אז היא חזרה אל הציור, והיא הנחילה לנו כ-4,000 יצירות בתחום הזה, בסוגי מדיה שונים, גם עם קולאז'ים ורישומים ואקוורלים, וזה איזה צד שאנחנו פחות מכירים אצלה, ועם כל זה שהוא שונה מן המילים, אפשר לראות הרבה מאוד מן הציורים למעשה אילוסטרציה ליצירות ספרות, לתופת של דנטה, לגן הדובדבנים של צ'כוב. היא מאוד עסוקה בלדמיין ולהיות בתוך הסיטואציות האלה דרך הציור.
בשנת 1969 התגלה בגופה של גולדברג גידול סרטני. היא עברה טיפולים כואבים ונפרדה מהסיגריות שליוו אותה תמיד. הציירת והפסלת תמרה ריקמן, שהייתה חברה של גולדברג והתראיינה לסרט עליה בסדרת העבריים, סיפרה שם שבימים האחרונים לחייה הפכו קירות הבית של גולדברג למעין בד ציור. בתקופה האחרונה לחייה היא שכבה על מיטה בחדר ורשמה על הקיר, מראש המיטה עד הירקתיים של המיטה, רישום שהלך וצמח ונהיה יותר ויותר ארוך עד שהוא הגיע לקצה של החדר. בכל פעם הייתה מטלפנת אליי ואומרת, תמי, בואי, אני רוצה להראות לך את הקטע הנוסף שציירתי. זה היה רישום מיוחד במינו, של כל מיני חלומות. והיא המשיכה אותו, והמשיכה אותו.
אני חושב שבדרך כלל, אם אנחנו שופטים את לאה גולדברג לפי השירים שלה, לפי רוב היצירות שלה שאנחנו מכירים, אז עלולה להיווצר איזו דמות קצת עצובה, מלנכולית, שוקעת באהבות נכזבות, והמכתבים, בכלל כל הפיקי כתיבה שלה שאינם עשירים, נותנים איזו חיות, איזו אשנה וצצה ללאה גולדברג שהיא בתוך החיים, שהיא עם החיים, שהיא גם לא פעם מתעמתת נגד החיים. ובזה זה יש ככה איזה משהו מאוד רענן גם מבעד לאותיות המתות.
עד כמה היא הייתה אישה שמחה?
אני חושב שהיה בה צד שמח לגמרי. זה מעלה שאלה אולי אחרת של עד כמה הטקסטים שהגיעו לידינו, שדרכם אנחנו מכירים את לאה גולדברג, מעבירים לנו נכוחה את הדמות שלה. זאת אומרת, יכול להיות שכל מה שאנחנו מכירים ממנה, הוא נוטה למלנכוליה עצוב וכן הלאה, בגלל שהיא כתבה בשעות של מר היה עליה ליבה. היא עצמה אגב כותבת ביומנים, שהכתיבה הזאת היומנית, היא בעיקר בשעות שנפשה מתעטפת עליה, ואנחנו יכולים מזה להסיק שאולי דווקא לרגעי השמחה ולנחת ולקשר האנושי החם, בגלל שזה פחות עלה על הכתב, אנחנו לא מכירים את זה, וזה איזה מין תמרור אזהרה עבורנו כקוראים בתרבות, לשים לב למה אנחנו קוראים, ולא רק מה אנחנו קוראים, אלא מה אין בידינו.
אז איך אנחנו יודעים שהייתה שמחה?
אני חושב שמעדויות של מכרים, יש למשל סיפור של הבן של המשורר טד כרמי שהיה מיודד מאוד עם לאה גולדברג, והבן שלו, גדי, שאנחנו מכירים משמולי קיפוד.
ברור.
הוא מספר איך פשוט בכל פעם שהייתה רואה אותו, ליבה היה יוצא אליו, איך הם היו הולכים ביחד, יד ביד, איך היא קרא לו החתן שלי. האירוניה העצמית הנפלאה הזאת, כן, של האישה שלא נישאה ולא מצאה אהבה, והנה החתן שלי, בלי מרירות, בלי התקפדות, רחוק מזה, משהו שהוא לגמרי יומיומי, חולי, האומץ לחולין.
לאן יישא
זה היה הסיפורה של לאה גולדברג בשלושה מכתבים. אנחנו סיימנו להפעם, תודה לאבישי חורי על התסריט והעריכה, לאריה גולדין על ההפקה ולנעמי צורף על התחקיר. תודה לניר לייסט וליואב צ'שנובסקי על עיצוב הפסקול ועל המוזיקה המקורית. תודה מיוחדת לדוקטור דיוויד רוזנסון, לעמיחי חסון וליה לויט מבית אביחי. פרקים נוספים של אלה חתום מחכים לכם באתר בית אביחי ובכל יישומוני ההסקטים.